מלכתחילה אנחנו לא מבשלים. אם בכל אופן מישהו בישל בשר בכלי חלבי, בסדר? האישה נסעה ללדת, באו כל מיני מתנדבים שם, הם לקחו והם ערבבו לה את כל הזה, והיא כמעט מתעלפת, ומה עם הכלי ומה עם האוכל ומה עם הזה. אז אומרים ככה, אם הוא בישל בשר בכלי חלבי בדיעבד, אסיר אסור, בסדר? כתוב פה הקדרה, זה אסיר אסור. הבשר, בישלתי אותו בכלי חלבי, אם אסיר היה בן יומו, הבשר אסור. אם אסיר היה שאינו בן יומו, הבשר בדיעבד יהיה מותר. בסדר? מותר, גם מדי רבנן מהכל מותר. בישלתי בסיר, סיר גדול, יכול להיות זה היה מדרשה, בסדר? זה יהיה, אז לא סתם זורקים הכל בלי זה. זה הפסד כספי, הדין הוא שהבשר מותר. את הסיר צריך להגיל. הוא עשו. מה זה? לא, 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 מה פתאום? אי אפשר להפוך אותו לבשרי, כי הוא בלע גם, הוא בלע טעם חלבי. ועכשיו בשרי, הכל מעובב, עכשיו אם אני אבשל בו משהו, הוא יפלוט טעם מעובב, הוא יפלוט האיסור לתוך מה שאני אבשל. יצא עוד פעם, יצא...
אם התירו לי עכשיו, הכנתי בכלי שהוא לא בן
יומו, והתירו
לי
לאכול את הבשר, אז מה ההבדל עכשיו? כי אתה מוכלוש. עכשיו אנחנו בעיקרון, אנחנו רוצים הפרדה בין כלים. למה? שלא יהיה בלבול, כלי אינו בן יומו, בן יומו. תשאירי את הכלים ככה, הכל יתבלבל, ותבואי לעבור על איסור דאורייתא. לכן הגזרה הזאת. עכשיו בואו נעשה את זה מסודר. בשיעור קודם אמרנו שהעברת טעם מתבצעת מדין תורה על ידי חום. טוב? עכשיו אנחנו מפרטים רגע את דרגות החום וקבענו גם כלל. ככל שהחום יותר גבוה, יהיה יותר מעבר טעם וממילא יהיה יותר איסורים. נכון. רגע, רגע. בסדר, ברור שהיה צולט. אני מתכוונת חום שיותר גבוה, זה אומר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 דרגות עכשיו אני אגיד. דרגה ראשונה זה כלי ראשון בין יומו. זה הכי חמור. בסדר? שהכנסנו לכלי ראשון בין יומו את הדבר ההפוך. בוא נאמר דוגמה. בישל חלב בכלי בשרי בין יומו. בסדר? כלומר כלי בשרי שבישלו בו בשר ב-24 שעות האחרונות. בסדר? זו הדוגמה, זה ברור? כמובן שהחום, מדובר פה על חום של יד צולדת מינימום. כמה זה יד צולדת? 45, יש אומרים 48, יש פה כמה... איך מבחינים בזה בדיני שבת? זו סוגיה סבוכה. איך יודעים אם אני שמה את זה, אם אני נוגעת, אם אני צריכה להחזיק את זה דקה ליד... קיצור, תלמדו את זה בדיני שבת. כלי ראשון, בדרגת יד צולדת, מבשל. כלומר, בולע ומפליט. זוכרים שאמרנו את זה? בולע ומפליט, הוא בולע מהטעם של מה שמתבשל בו ומעביר. יש העברת טעם. לכן הדין יהיה כזה. התבשיל יהיה אסר. החלב הזה שבישלנו בכלי הבשרי יהיה אסר. למה? כי בלוע בסיר בשר, טעם בשרי, ונכון, ועכשיו יהיה לנו תערובת של בשר וחלב. בסדר? תערובת של בעצם, הכנסתי לפה חלב עם טעם בשר, וטעם כעיקר מדאורייתא, זה חלב עם בשר. תערובת של חלב ובשר. מה זה? זה כלי ראשון בין יומו. חם ביד צולדת, כלי ראשון זה ממילא הגדרה של כלי ראשון, זה יד צולדת. אמרתם שהגדרתם את זה בדיני שבת. כלי ראשון, ההגדרה היא יד צולדת, בסדר? אז עכשיו, מה עם הכלי? הכלי יעשר. למה הכלי יעשר? זה מה שאמרתי לך קודם. כי בלועים בו בשר וחלב, ואם נבשל בו אחר כך משהו, הוא יפלוט בשר וחלב. הוא יפלוט איסור. בסדר? בלועים בו גם בשר וגם חלב, ואם יבשלו בו... מה זה? זה, הוא עבר על איסור, אבל הלאה, נגיד הוא רוצה לבשל תפוחי אדמה, אסיר נקי, הוא רחץ אותו לגמרי, הוא רוצה לבשל בו תפוחי אדמה, מה יקרה? תפוחי אדמה בולעים, בשר וחלב יחד. בסדר? התפוחי אדמה שבישלתי בסיר הנקי הזה, הטרף. לכן אם את באה למשל לצימר, שאנשים שהם לא מקפידים על כשרות, בישלו שם. ואת אומרת, אבל הסיר הזה הוא נקי לגמרי. בסדר? עכשיו... מה זה אנשים שלא? לא יודעים, לא נתנו שם כללים לאנשים. התארחו שם כל מיני אנשים, גם אנשים לא שומרים מצוות. לא יכולה לבשל בסירים שם. מה זה? בלה איסור. בלה איסור, אתה לא... שום דבר. אי אפשר. יש היום, ברוך השם, יש כלים חד פעמים, מקרים כאלה, אם זה צימר שלא זה. אתה רוצה לבשל בזה, תביא לך. עכשיו, אז תערובת של איסור בשר וחלב. עכשיו, מה ההיתר שלנו? אם באחד מהמרכיבים יש לפחות פי 60 מהשני, קוראים לזה? להתפתל ב-60. אם למשל נפלה טיפה אחת של חלל, או לא נפלה, כן? אנחנו מחשבים, נגיד בישלנו שם טיפה אחת של חלל, ובלה, בטעם הבלוע יש פי 60 מהחלב, אז זה יתבטל, ואז אין איסור. עכשיו איך יכולים לחשב כמה בלוע? זה חישוב מתמטי מסובך. מסובך, יש ספרים שממש חישוב של, זה הולך חישוב של נפח, אורך כפול רוחב, כל מיני. קיצור, זה ממש ממש חישוב מתמטי מסובך, ובשביל זה, את אם קרה לך דבר כזה, בשביל, שנגיד בישלת או מישהו בישל, ואת לא יודעת מה זה, אז את עכשיו שאת באה בשאלה לרב, את צריכה להגיד איזה גודל הסיר. אם מחשבים את זה גם לפי גודל הסיר, לפי עובי הדפנות, כשאתה מחשב את הפי 60, אם זה סתם בשר וחלב שנכנס לסיר, סיר ריק. אז יכולה לחשב, נפלה טיפה אחת. סיפרתי לכם את הסיפור הזה עם הרב שמואל סלנט? לא?
לא.
אני חושבת שזה היה בשיעור הראשון, ואם לא, אנחנו נספר ונראה אם תזכרו. עם החברה קדישה. לא? אז אנחנו מספרים עכשיו. יש סיפור על, זה סיפור מאוד יפה, בכמה מישורים. שהחברה קדישה, יש להם, אתם יודעים שיש להם יום מיוחד בזין באדר. מכירים? בחברה קדישה, לאנשים של החברה קדישה זה יום מיוחד. למה זין באדר? זה יום פטירתו של משה רבנו, שלא נדע מקום קבורתו, אז הם תמיד עושים להם, הם עושים סעודה וכל זה. חברה קדישה, אנשים שעוסקים כל החיים שלהם בחסד של אמת, ממש כפשוטו, עוסקים ב... קיצור בירושלים של פעם, של לפני כמה עשרות שנים, הגיע היום של זין באדר והם מתכוונים לעשות את הסעודה בערב. טוב, אז ירושלים לא הייתה מאוד עשירה, והם הכינו ככה את הסיר עם הבשר שהיה להם, קנו במיוחד לסעודה הזאת, ואשתו של בעל החברה קדישה מכינה את הסיר עם הבשר, ושמים אותו שם על ה... על השיש, ופתאום מה שקרה, עמד שם על עדן החלון קד של חלב. אתם מכירים, הסבתות שהיו עושות לבן וגבינות וזה מחלב, היו משרות את זה עם בד וזה, שזה יתפתף, וזה, ברוח העיפה את הקד של החלב, פח נפל לתוך הסיר הזה, סיר השלם עם הבשר שהכינו לסעודה, וזה היה ממש קרוב לסעודה, וכל סעודה בנויה על זה, סיר גדול של בשר, ואין כסף, אין אפשרות בכלל לקנות מה זה. וישר הולכים לרבה של ירושלים, הרב שמואל סלנט, שהיה גאון עצום וחכם עצום בתורה, ממש ידוע ככה כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים ככה, ובאים לשאול אותו, בא לשאול אותו מה לעשות עם, עם הבשר. אז הוא אומר, תחכו, תחזרי תוך... שעה תחזרי לפה ואני אגיד שזה או שהיא הלכה או שבעלה, אני לא זוכרת בדיוק, והם מאוד התפלו כי הרב שמואל סלנט הוא היה כל כך בקי שאף פעם הוא לא אמר תחזרו תוך שעה והוא יגיד תשובה, כאילו מה פתאום צריך שעה לדברים ש... הוא חוזר אחרי שעה, הוא אומר אפשר לאכול מהתבשיל הזה ואני עצמי אבוא לסעודה ואני אוכל מהתבשיל. כל המתפלו נפל לפנים חלל, נפל חלל, לא טיפה אחת. ואני אבוא ויוכל. טוב, ככה דברו וזה, אבל צריך לצמחו, אני מצאת שאני לא יודע מה. מגיע הזמן של הסעודה, ורב שמואל סלנט הגיע. אני מרב שמואל סלנט איתם מהדבר הזה, אז אין לנו מה, אין לנו בכלל מה לחשוש. טוב, ורב שמואל סלנט אוכל. שאלו אותו, ילמדנו רבנו, אמר להם, התפשיט בסדר, אני לא יכול להגיד. לא יכול להגיד למה, לא יכול להסביר למה הייתי צריך לעיין, למה זה, אי אפשר להסביר. ואז אחרי שנים נפטר שם החלבן, של מכירת חלב. והחברה קדישה באו אליו ממש לפני הפטירה, והוא אמר להם דבר אחד, הוא אמר להם, ושאלו אותו, אנחנו רוצים מה זה? אז הוא הסביר שהוא היה מערבב בתוך החלב גם מים. כן, כמו שיש יין, יש יין שהוא יין יין, יש רמאויות כאלה שמערבבים מערבבים, או לא רמאויות, או שזה כתוב, שכתוב על היין, כי אי אפשר לשתות כזה יין חזק. אז הוא התוודה שהוא בעצם רימה. והוא ערבב עם החלב הזה מים, והיה רק אחוז מאוד קטן של חלב בתוך החלב שלו. והשאר היה מים. ואז רבי שמואל סלנט, בעצם כשהוא בירר איתו, הוא בירר, והוא בירר איזה אחוזים וזה, והוא עשה חישום שיש פה בעצם ביטול ב-60, כי החלב הזה רובו הוא בעצם מים, ורק מעט מאוד, אחוז מאוד קטן חלב, ואז זה התערבב, והוא לא רצה להגיד. כי הוא לא רצה לספר על החלבן הזה בחייו שהוא רימה בעצם. אז הוא לא יכל לספר, גם במחיר שאולי כל מיני אנשים, מה, איך, ואיך הוא, זה לא סיפר. ולמה הוא היה צריך להשאות את התשובה שעה? כי הוא הלך לברר. וזה בתבונתו שהוא חשב בכלל לבדוק את העניין הזה. כי אפשר היה, תראו, כשרב גדול ויש לו כתפיים רחבות, אז לפעמים אתה רואה רב שהוא מתיר, אז נראה לך הרב מתיר כאילו זה, הוא לא כל כך חס וחלילה, להפך. רב שמתיר זה הרבה פעמים רב שהוא כל כך גדול, שהוא יודע את כל המרכיבים, איפה אפשר למצוא כוח להיתר. למה סיפרנו את הסיפור הזה? לפעמים, כן, הנה, מי ששאלה אותי תחייה, אמרת לה, איך אנחנו מחשבים את הפי 60 פה. לפעמים לרב יש היקף כזה גדול, גם בכוח הלימוד שלו, גם בכוח השנים שהוא למד, ויש לו תבונה לקשר דבר עם דבר, שאתה אפילו לא חושב, ואתה יכול ישר לזרוק, ועברת אולי על בל תשחית באותו דבר. בסדר, אז הביטול ב-60 זה חישוב שמורכב. כל המרכיבים שבה, ועוד סיפור על הביטול, אם אתם רוצות שנספר את זה, שנתקדם הלאה, יש ביטול ב-60 בכלל בדין התערובות, ויש ביטול ב-100, ויש ביטול ב-200, ויש דברים שלא בטלים בכלל. הביטול כלומר, הביטול הכי פשוט באמת זה ביטול ברוב, זה מקרים חריגים, אבל הרוב חזל גזרו ביטול ב-60. ביטול של הפרשת חלב של תרומות ומעשרות זה ביטול ב-100. זה ביטול ב-100. זאת אומרת שצריך לא פי 60 אלא פי 100, אז יותר קשה לבטל את זה. אם נפל למשל הפרשת חלה, ילד קטן ירבב אותה בתוך הבצק. אם יש פי 100, טוב. אם לא, הכל קודש. חלה היא קודש, הכל קודש, אז אי אפשר לאכול מהכל. בסדר? וביטול בכלי הכרם זה ביטול ב-200, שזה ביטול עוד יותר חמור. יש סיפור גם כדי על רבי שמואל סלנט, שתי משפחות ערב שבת, ש... משפחה אחת, ממש כתוב בספר ככה את השם של המשפחה, בסיפור שהיה, הוא לא... האישה הכינה חמין לשבת, ועושים, יש כאלה שעושים בצק, קציצות מבצק, מכניסים לתוך החמין. יש טעם מיוחד, כל מיני, יש כל מיני סוגים של חמין, וזה מהם מכניסים, והאישה עושה את הקציצות של הבצק, עושה קציצה, זורקת בפנים, עושה קציצה, זורקת בפנים, וקציצה אחת, מוציאה קציצה אחת, זה יהיה הפרשת חלה. עכשיו מפרישה, הרי זו חלה. זה היה כמות של הפרשת חלה. חלה מפרישים לא רק מלחם, גם מיוגת שמרים מפרישים חלה, אם יש כמות, נכון? אם זה בצק, עיסה עבה מפרישים. אם זה עיסה דלילה, זה לא צריך להפריש. או שיש כזה מפרישים, בלי ברכה, אבל... טוב, אז הייתה צריכה להפריש, מפרישה את ההפרשת חלה, ושמה את הכדור הזה בצד ורוצה לשרוף. מה עושים עם הפרשת חלה? שורפים. שמה בצד, ונכנסת שבת, ופתאום תופסת את הראש, ואומרת, אוי, היא לא שרפה את החלה. אמרה, טוב, אני אשים את זה רגע בצד, ועד אחרי, בעיקרון מותר לאכול. אם לא שרפת, מותר לאכול את זה. אשים בצד ואני אשרוף את זה במוצאי שבת. אוי, איפה החלה? שם אותה במקום מסוים, את הפרשת חלה, איפה היא? איננה, שואלת ילדים, מישהו ראה, 12 ילדים יושב במשפחה הזאת, מישהו ראה את הפרשת חלה, כמו הכדורים שזה, אז ילד אחד אומר, כן, ראיתי שאמא לוקחת את הכדורים וזורקת לתוך הסיר, אז לקחתי וגם זרקתי לתוך הסיר. מה יהיה? כל הסיר של החמין, עשה סיר גדול בשביל כל המשפחה, וזה היה האוכל של שבת. ישר ישר רבי שמואל סלנט, מה עושים? אז זה, הוא אומר לה, אי אפשר לאכול. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר להפריש, אי אפשר זה, מה? טוב, אני חוזרת הביתה, עכשיו סיפור שמציאות, כתוב שם את השמות של המשפחה. פוגשת את חברה שלה, אמרת לה, תשמעי, מה מומה, הייתי אצל רבי שמואל סלנט, מה קרה? הלכתי לברר, ברירת, אוי, בדיוק לי קרה אותו דבר, רק לא אני זרקתי, לא, לא הילד זרק, אלא אני בטעות, עשיתי כדור גדול, הכנסתי את זה לפנים. אז אמרת לה, רבי שמואל סלנט אמר, אסור, בכל אופן אני אלך לישן, כשאני אספר את הספורט זה לא סתם. הולכת לרבי שמואל סלנט, הוא אומר לה, מותר. סליחה, בדיוק הפוך, הפכתי את הסיפור. מאוד יפה, הסיר הראשון, זה לא נורא, הסיר הראשון עם ה-12 ילדים, הכל אומר לה, מותר. מותר, מותר, מותר. לא בגלל 12 ילדים. הסיר הראשון אמר לה מותר. חוזרת לשנייה, היא אומרת מותר. לא, בכל אופן נלך וישאל, אומר לה לכם אסור. שהאימא זרקה אסור. והסיר הראשון מותר טוב וחוזרת הביתה. מה נשאל שאלות על הרב, רבי שמואל צלן? חוזרת הביתה, אסור, אסור. היא ובעלה, לא, הילדים כבר התחתנו, היה רק היא ובעלה בבית, אסור. בעלה כל השבת לא נחה דעתו. בעלה, רק שנייה, לא נחה דעתו. למה לנו אמר אסור? ולהם אמר מותר, זה אותו מקרה בדיוק. במוצאי שבת הוא בא לרבי שמואל צלן ואמר לו, סליחה, רב, מחילה שאני שואל בזה, אבל למה לנו אמרת אסור? ולהם אמרת מותר. את שאלת בגלל הילדים. הוא לא ידע, הוא שואל. אז רבי שמואל צלן הסביר לו. תראה, הם משפחה גדולה, עם הרבה ילדים. ההפרשה התחלה שלהם הייתה הפרשה קטנה, פיצית. ממש מזערית. והסיר היה מאוד מאוד גדול, כי זה היה סיר חמים. ל-12 ילדים ועוד ההורים. אז ההפרשה התחלה התבטלה, כי הסיר היה מאוד גדול. ההפרשה התחלה הייתה מאוד קטנה. ספרדים מפרישים כלשהו, אפשר ממש אשכנזים מפרישים כזית. אז הוא אומר, סתם, כאילו כשאני אומרת על הכמויות. והמשפחה הזאת, הם שני אנשים, משפחה עמידה, כל הילדים כבר התחתנו, הם יושבים טוב, עשו סיר קטן, הפרשה התחלה גדולה, לא התבטל. משהו שהוא התבטל. אז את שאלת שאלה מצוינת, מקפיצה אותנו לאללה, לא סתם סיפרתי את הסיפורים האלה, כי ככה, אם יתערב משהו, ואני יכולה להוציא, אני מוציאה. הביטולים יתערב, אי אפשר להוציא. יש ביטול ב-60, הכל מותר. יש ביטול ב-100, הכל מותר. אז אין, את הקציצה הזאת, אי אפשר לדעת מה זה הקציצה הזאת, הכל מותר באכילה. זה הדין. זה הדין, זה לא איזה... זה הדין, אם יש ביטול, זה מותר. מה התבטל ב-60? אני מדברת על הבשר וחלב. בסדר? לא היה פה, אם היה באחד, לפחות פי-60 מהשני. הייתה טיפה אחת קטנה והכמות, של חלב, והכמות של בשר הרבה יותר מפי 60, אז כאילו אין העברת, כלומר הכמות הזאת כאילו מתבטלת, כאילו היא לא קיימת, היא כל כך אפסית, מזרית.
בגודל גם של כמה שיש בכל דבר.
כן, 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 בגודל, בנפח וכל זה. עכשיו, מה שנתתי פה דוגמה נוספת זה בדיני ביטול תערובות. כלומר, תמיד שיש תערובות, יש אפשרויות של ביטולים. בסדר? עכשיו, בשר וחלב, אמרנו, אפילו המקרה הכי חמור, שסיר בן יומו והכל זה, אם היה ביטול ב-60, אז כאן הוא יהיה מותר, זאת אומרת, המרכיב שיש אותו פי 60, הוא יהיה מותר, והשני, אם אפשר להפריד אותו, אנחנו מוצאים, אנחנו לא... טוב, בואו נעבור לכלי ראשון, אז זה ברור. סרע, שברה, רק בסיפור של... מה? אז נכון, זה דין, התורה קובעת וחכמים קובעים לפי האמת. אותו פה שקובע איזה, את אומרת, זה בטוח עושה ככה. אמרנו, בשר וחלב, התורה אסרה, כי היא אסרה את התערובת הזאת בגלל שהתוצאה מזיקה. ומי קובע מתי התוצאה מזיקה, מתי יש באמת ערבוב ומתי אין ערבוב, יש בזה כללים ברורים בהלכה. בסדר? ניתן דוגמה קטנה אחרת, למשל, אם עשיתי כל הכשרת בשר, הכל, את כל דיני ההכשרה, והכשירו את הבשר, לפעמים רואים איזה חוטים אדומים, ונראה לך זה דם, כי עושים הכשרת בשר כדי להוציא את הדם, זה לא אסור. אומרים שזה חוטים, זה לא אדם, זה לא... ואתה, אל תמציא לך דברים, יש כללים, אתה הולך לפי הכללים. כן.
כאילו, עכשיו היום אנחנו...
השאלה, אם זה דבר שהוא ברור לעין שזה בטל ב-60 בסדר, אבל יש דברים שאתה לא יכול להחליט בעצמך. למשל בחישובי נפח. זה מה שאמרתי, שאם יש סיר ונפל, סיר שלם של בשר, ונגיד יש קצת בשר, אבל הטעם שבלוע הוא מצטרף לבשר שישנו, וביחד מחשבים פי-60. יש ספר שלמשל נקרא, רק ספר שלם על בשר וחלב מתרשימים, הוא מסביר, אני לא סתם אומרת חישוב מתמטי מסובך של נפח, איך אתה מחשב את כמות הטעם שבלוע. וזה את לא יכולה. אלא אם כן, שוב, מישהו מתמחה בדיני בשר, ממש הוא נהיה פוסק, הוא לומד את כל זה. זה לא סתם, מי שלומד רבנות, הוא לומד את כל ה... אז אנחנו לומדים את העקרונות ולומדים את השאלה. את אומרת, אנחנו פוסקים לעצמנו במקרים שברור. ובמקרים יותר סבוכים אנחנו שואלים. ובמקרים שיש לנו ספק אנחנו שואלים. וברוך השם שהיום יש נגישות לשאלה יותר מאשר פעם. ואני מציעה, אם יש דבר כזה של בשר וחלב שהוא מורכב, לא לשלוח ב-SMS, אלא שואלים. יש טלפונים של רבנים שמתעסקים בעניינים האלה של כשרות במיוחד, תתקשרי ותשאלי, ואל תחמיר במקום שלא זה. בסדר? ובשביל זה הרב נמצא שם, רב אברום שפירא, זכרונו לברכה. באותה שנה שהוא נפטר, זה היה באלף בסוכות, ביום הראשון של סוכות. עדיין בעשרת ימי תשובה הוא הסתובב בישיבה עם הביפאפ, המכשיר של הנשימה, הוא אמר לתלמידים, תשאלו אותי, בשביל זה אני פה. מיד אחרי זה, אתם מבינים, הוא היה 90 ו... הוא אמר, בשביל זה אני פה, בשביל זה. לא מתביישים לשאול, לא הביישן למד, אנחנו רוצים ללמוד ולקיים, אז לא מתביישים לשאול שאלות. בסדר? נכון מה שאמרת, שאם המקרה הוא ברור, או למשל שברור שאין ביטול ב-60, נגיד שנפלה כמות גדולה מאוד, אז זורקים. בואו נתקדם. כלי ראשון שאינו בן יומו. הדוגמה היא, הוא בישל חלב בכלי בשרי שאינו בן יומו. כלומר, שבישלו בו לפני יותר מ-24 שעות בשר. זו השאלה שאת שאלת קודם, אם עבר זמן. שכחתי את השאלה.
תליה.
תליה. אם עבר זמן. אז במקרה הזה. אז הטעם שבלוע בכלי שהוא לא בן יומו הוא טעם... הוא טעם לפגם, טעם קלוש. אנחנו כבר שתיים, מקרה שני, טוב? הטעם שבכלי שאינו בן יומו הוא טעם קלוש, הוא טעם פגום, והתורה אסרה, זה לא בדף פה, התורה אסרה דווקא טעם משובח. התורה אוסרת טעם משובח, לכן הדין, הבישול בכלי ראשון שאינו בן יומו, מדין תורה מותר. מדין תורה מותר. מדרבנן אסרו לבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו. גזרה שמה הוא יבוא לבשל בכלי בשרי בן יומו ואז הוא יעבור על דאורייתא. זה מה שאמרתי, שיכול להיות ערבוב בכלים. בסדר? מדין תורה מותר לי לבשל חלב בכלי בשרי שאינו בן יומו. בכלי בשרי שאינו בן יומו. אבל מדרבנן אסרו, גזרה שמה הוא ישכח ויבשל בכלי ש... אז את יכולה להגיד, אם הוא פתוח 100% שזה כלי שאינו בן יומו, עדיין ברגע שחזל גזרו את הגזרה, יש לנו כלל, לא פלוג רבנן. חכמים, רק שנייה אחת לגבי מה שאמרת בדיעבד, לא פלוג רבנן, כלומר ברגע שחכמים גוזרים גזרה, אז הם לא אומרים במקרה פלוני ככה או במקרה אלמוני ככה. ולכן אסור לי תמיד לבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו. בסדר? למה? שמה זה יבוא, יתערבב, הם נמצאים הרבה בנות בדירה, או לא משנה, או מישהו אחר ישכח שזה, שזה כלי שהוא לא בן יומו, ויחשוב שהוא בן יומו וכו'. למה? כי התורה אומרת ככה, לא תבשל. בישול זה דווקא בטעם משובח. אז יש מעבר טעם. בישול זה אומר מעבר טעם. טעם קלוש, הוא לא בדיוק מעביר טעם. לכן זה מה שהתורה עשרה. כן, טעם נפגם. זה לא נקרא בישול. חכמים אסרו, למה שמה יעבור לעבור, לעבור ולבשל בכלי שהוא בן יומו? ואז יבוא לעבור על דאורייתא. ודאורייתא, מה אמרנו? זה אש. זה בור של 20 קומות. אז כדי שלא נעבור, חייב לשים גדר אזהרה. בסדר? שהוא יבשל בכלי בן יומו, ואז הוא יעבור על איסור תורה.
אבל לא אם זה קרה לי בטעות. אם אני בוודאות, אם זה קרה לי בטעות, ואני בוודאות יודעת שזה לא
כלי
בן יומו, אז אני לא...
בסדר? אז את יכולה לאכול את האוכל, נכון? אבל מלכתחילה את לא עושה את זה, זה בדיוק.
אבל אמרת שהכלי הוא עסוק?
כן, הכלי צריך להגעיל אותו, שלא יהיה ערבוב בכלים.
נכון.
נכון. מה זה? נכון, נכון. את הכלי צריך להגעיל. אם זה סיר צריך להגעיל, אם זה מחבת זה יותר מסובך. מחבת זה יותר מסובך. בסדר? מחבת זה יותר מסובך, כי זה, אם זה, בעיקרון, בדיני הכשרה יש לנו בישול זה עם נוזל. עכשיו, תיגון... זה לא עם נוזל, ואז הכשרה יותר חמורה, יש אומרים שצריך ליבון קל.
מה זה לא עם נוזל?
מה זה? מה זה לא עם נוזל? למשל, לא עם נוזל, לא עם מים, זה צורה אחרת. בסדר? זה צורה אחרת, היא יותר חזקה מבחינת הבלעת הטעם, ולכן לא רק בפסח אלא כל השנה, אז יש דעות שאומרות שבמחבת צריך ליבון קל, כמו בתבניות. ליבון זה הרבה יותר מסובך לעשות. של תנור. תבניות שאת עושה, את לא עושה עגלה, את עושה ליבון. עושה ליבון. עכשיו איך עושים ליבון? זה מסובך, לכן יש כאלה ששומרים את זה לפסח, או בכלל, הגלה, צריך לדעת, אנחנו נלמד את זה, איך עושים, ואם אפשר לעשות בבית ו...
תמיד אני אומרת, אני
ליבון?
על מקסימום מעלות.
מקסימום מעלות, טוב. בסדר, לנקות היטב, לנקות את כל התנור. אז זה לא כך פשוט. עגלה למשל של סכום היא יותר פשוטה. סכום הרבה פעמים במדרשה סיפרו לי שמתערבבים הסכומים, אז שנה שעברה או לפני שנתיים מישהי עשתה פה עגלה אחרי כמה זמן. כן, או בירושלים יש מקומות שכל יום שישי עושים עגלת כלים. כל מי שצריך, כן, כן. מקרה שלישי. בכלי לא בן יומו, אם הוא בישל. בישל כבר, האוכל מותר. בסדר? אני אגע בעניין תנור, למה התכוונת?
כי תנור הוא גם סוג של כלי, הוא מבשל. אז ברגע שאני מכניסה נגיד בשרי, אז אתה יכול להכניס חלבים, אני יכולה...
נגיע לזה. עוד כמה שיעורים. לא בשיעור הזה, עוד כמה שיעורים, כן, לפי התוכנית. מקרה שלישי. כן.
סליחה, המקרה שעכשיו אמרת, האוכל הוא המותר?
האוכל הוא המותר, כן.
והכלי?
והכלי הוא צריך עגלה, אסור. בכל מקרה, כלי אסור. מה שהסברתי עכשיו זה התרשים הזה, כן, כן, נכון. אז המקרה השלישי הוא עירוי מכלי ראשון. למדתם מה זה עירוי מכלי ראשון? מילה אחרת לעירוי.
לשפוך.
עכשיו תראו, כאן נכנס הכלל שלמדנו בשיעור קודם, תתאה גבר. זוכרים? כתבנו תתאה גבר, התחתון גובר. נכון? שהתחתון גובר. כי אם התחתון חם אז זה גובר. עכשיו כאן נכנס במקרה 3 ו-4 הכלל ההוא. בסדר? אז בואו אנחנו מיישמים את זה. עירוי מכלי ראשון, בואו ניתן דוגמה פה.
אני פעם נפל שניצל, כאילו תיגנו שניצל ליד
הזה
סיר מלא במים,
שזה היה סיר חלבי, המים היו קרים, השניצל היה קר, זה כל נתוני השאלה.
המים היו הופכים. הסיר היה רותח והשניצל היה רותח.
המים היו, אבל זה לא חלב.
המים היו הופכים, זה סיר חלבי. ואז שניצל
שירד הסויים... לא יודע, מים בסיר חלבי, הם בחזקת חלבי. זה נת ברנת. עכשיו, באשכנזים ספרדים, האם מלכתחילה לעשות את זה? אז אשכנזים לא מלכתחילה לא, אבל אם זה כבר התערבב ביחד, זה לא נפסל.
השניצל לא נפסל?
לא נפסל.
אבל הכלי נפסל.
השניצל, שנייה, השניצל עם הכלי, לא, 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 זה טעם קלוש פה. ובכלל זה לא בא במגע, זה נופל לתוך המים, אז מה? המים האלה זה נת ברנת, נקרא בחזקת בשרי חלבי, אולי נגיע לזה היום בהמשך. עירוי מכלי ראשון, העליון חם, התחתון קר, אני מדברת. מקרה ראשון, העליון חם, התחתון קר. סליחה. בסדר? העליון חם, התחתון קר. כלומר, בואו נתן דוגמה. חלב רותח על בשר קר. טוב, חלב רותח על בשר קר, או להפך, בסדר? נגיד יש לי איזה מרק בשרי שיש בו בשר והוא הנוזל והתחתון גבינה קרה. אז במקרה הזה, שימו לב, מה אמרנו? הכלל הוא התחתון גובר. מה התחתון פה? חם או קר?
קר.
נכון? לא משנה, הבשר החלב אבל הוא קר. לכן, בגלל שהתחתון הוא גובר, אז הדין הוא כזה. הקליפה, רק הקליפה תהיה אסורה. כלומר, הקליפה, אם אמרנו חלב רותח על בשר קר, אז רק הקליפה של הבשר תהיה אסורה. למה? כי בעצם העליון מספיק לבשל רק את הקליפה, כלומר, רק את הצד החיצוני של הבשר. ולכן, בסדר, ברור, החלב נשפך על הבשר, הקליפה תהיה אסורה, ולכן כך. אם אפשר, מקלפים את הבשר, מקלפים את האור, את החלק החיצוני של הבשר, ושוטפים, אחרי הכילוב שוטפים, והשאר יהיה מותר. למה? כי את הפנים הוא לא בישל. בסדר? עכשיו, תראו, אנחנו רואים פה משהו שספק כמה בדיוק הזכרו את זה, אם יקרה להם את המקרה הזה, אבל... העיקרון ישב, אולי ידעו שיש פה נתוני שאלה, תזכרו שיש נתוני שאלה, אני לא ישר זורק את הכל, נתוני שאלה, מה היה קר, מה היה חם, מה נפל על מה, אחרי זה אני יכולה לבדוק בספר, אחרי זה אני יכולה לשאול את הרב, אני לא, גם אני אחרי שלמדתי ולימדתי את זה הרבה פעמים, נקרא לי קראת את זה, אני אפתח בספר, אני אראה בטוח בדיוק ככה, שלא הפכתי את המקרים שלא זה, אני חוזרת. ואם בתבשיל אי אפשר לקלף אותו, נניח שאי אפשר לקלף, אי אפשר להוריד, אז מותר, מותר ככה, כי זה רק בישול, כאילו זה לא זה, ויש מחמירים ומצריכים 60 כנגד הקליפה. כלומר, המחמירים אומרים שצריך, אם אפשר להוריד את הקליפה, שיהיה ביטול ב-60 של הקליפה עצמה. איך אני מחשבת ביטול ב-60 וכו'? זה למשל דוגמה של מקרה שצריך לשאול רם. אז את אומרת לו, יש לי משולש אחד, יש לי חתיכה מאוד גדולה, יש לי אוף שלם, יש לי זה, את מתארת המקרה, והרב. בסדר? בשביל זה יש מקרים של שאלת רב. לא כל שני וחמישי נופל לך בשר, חלב על בשר. בסדר? אז אבל צריכה לדעת להגדיר נתוני שאלה. מקרה רביעי...
אבל מה לי שאלה לא לשאלה? כן. ביטוי
מסישים
של הקליפה ביחס לבשר,
אבל? ביחס לבשר, כן, כן.
אבל אני חושב שאלה. כן, כן. אם סתם, נגיד, אם אני שותפת מרק רותח, נשפח לי מרק רותח, על חתיכת גבינה, אפילו שהחתיכת גבינה היא למטה, יש הרבה סיכויים שזה פשוט חלק בפנים, זה עמיס חלק מהגבינה, כי מרוב שזה חם, זה יכול...
אז אנחנו אומרים ככה, הכלל הוא... אם התחתון הוא קר, הוא מיד כאילו, הוא, הכוח של התחתון, של דבר שעומד למטה, יש לו כוח הרבה יותר חזק, ואז הוא כאילו לא מספיק. זאת אומרת, החדירה פה היא לא מספיקה בגלל שזה למטה, ואת זה חזל שאומרים, התורה שקובעת, וחזל שאומרים, מלומדים את זה, כן, כל זה מסכת חולין, על זה במשנה, וכל זה שאנחנו לא לומדים מאיפה זה בא, הם לא סתם קבעו את הכללים האלה. אני לא נכנסת, אם הייתי לומד עכשיו איסור ויתר, כן, לרבנות וכל זה, הייתי את כל הפרטים האלה. עכשיו...
הוא חייב להיות מוצק?
תראי, אם הוא לא מוצק, אז בטח שצריך פה ביטול ב-60, אז זה מתערב, אז אין לי בכלל הפרדה. זה המקרה שאי אפשר להפריד. עכשיו, מקרה 4. בכל מקרה, רגע, אם נפל דבר גושי לתערובת, זה גם קשור למקרה 3 או למקרה 4, ואפשר... דבר גושי, דבר ראשון מוציאים אותו. עדיף להוציא לו בעזרת כלי אכילה, כי אז הכלי יכול להתערב. דבר ראשון נפל לי, עוד לא שאלתי שאלה, דבר ראשון להוציא. כי יש כאן עוד, חוץ ממקרה 4, עוד מקרה של טיפה שנפלה על חתיכה, שזה מקרה, זה דין מאוד סבוך, תלוי אם זה על חתיכה אחת, תלוי אם החתיכה התערבבה, תלוי זה. אני לא אכנס לזה עכשיו, זה לא יהיה אפילו יעיל להיכנס לזה עכשיו, אבל דבר ראשון אני מוציאה. דבר ראשון לדעת, הוצאתי את החתיכה שאיזה. מקרה 4, זה מקרה של עירוי מכלי ראשון על... עירוי מכלי ראשון על... על עירוי... סליחה, לא עירוי, בואו נתקן. מקרה 4 הוא מקרה של צונן משהו קר שנפל לתוך חם, נכון. לתוך חם שבכלי ראשון. מה הכוונה? חלב קר שנפל לתוך בשר רותח, או בשר קר שנפל לתוך חלב רותח. מה למטה? נרדמתם. מה למטה?
החם.
יופי. והוא גובר. מצוין. אז מה הכלל? תתא הגבר, החום של התחתון גובר, ולכן יהיה פה, זה ייחשב כבישול. בישול כמו ביטול, בישול מהתורה, ולכן הכל יהיה אסור, אלא אם כן
בטל
בשישים. יופי, מצוין. עוד פעם, אם יש לי דבר קר שנפל לתוך חם, זה לא דבר קר שנפל לתוך חם, החום של התחתון גובר, יש פה עברת טעם, זה לא, הם לא התבשלו יחד בסיר כמו כלי ראשון, אבל זה נחשב כאילו הם התבשלו, למרות שזה היה נפל, כי התחתון הוא החם והתחתון גובר, אז הכל נאסר, אלא אם כן היה ביטול ב-60. בסדר? זה ברור?
כן.
תתאה גבר. תחתון גובר. אמרנו צונן לתוך חם שבכלי ראשון. תוך חם שבגלל, תכף, כי כלי שני זה כבר פחות חם. ואז יהיה דיון, כלי שני יש בזה מחלוקת, איך הוא נחשב. כלי שני גם בדין השבת. לא אשכנזים, למה אשכנזים ספרדים? לא, פה לא נכנס אשכנזים ספרדים. דווקא בחסד בשרי. מיד אני אגיעה. כלי שני. מה אמרנו? עירוי מכלי ראשון? העליון חם, התחתון קר, נכון. כן. העליון חם, התחתון דק. בואו נעשה רגע לפני כלי שני, סיכום ביניים. בסדר, מה אנחנו יכולים להגיד? כדי שזה יהיה אולי קצת יותר נזכר, יותר אפשר יהיה לזכור את זה. אם שניהם רותחים, לא שם, הכל אסור, אלא אם כן, ביטול בשישים. בסדר? אם התחתון רותח, אם אתה רוצה לומר, שניהם, הכל, בדיוק כמו קודם, הכל אסור, אלא אם כן ביטול בשישים. אם התחתון קר, אז יש לנו קילוף כדי קליפה, אם אפשר. אם התחתון קר, אז אנחנו צריכים לקלף כדי קליפה. בסדר? קילוף כדי קליפה, ואז מדיח, ואז מותר. אם התחתון קר, אז אמרנו צריך לקלף כדי קליפה, בסדר? והשאר יהיה רוחצים, הדחה והכל מותר. עכשיו עוד פעם, לגבי המקרים, בואו נסכם ככה. אם יתערבב לי ממש בסיר, בשר וחלב ישר, ברוב המקרים, אלא אם כן זה חד, כמו שאדר, כן? אדר? אלא אם כן זה ממש חד, אז יהיה לי, בדרך כלל זה יתרף. אם יש לי נפילות של משהו נפל על משהו, למעלה, אז שוב תלוי אם הלמטה הוא החם או הקר. עכשיו, פרטי דברים אני לא מצליחה לקלף, אני כן יכולה, התערבב לי, לא זה, לברר לשאול. בסדר? זה ברור? נעבור לכלי שני.
אם שתיהם קרים, אז נגיד זה חום.
שניהם קרים, אז
זה... לא, אם זה חום שהוא נגיד, כאילו
הוא
חמים, אבל זה לא
עורך חום. כן. מה הדין? אם שניהם קרים, מה אתם אומרות? לפי שיעור קודם. שניהם קרים. מדין תורה... מותר. חכמים אסרו, גם זה יתערב בקר. נכון? אסרו לאכול. אם זה יתערב בקר, חכמים אסרו לאכול. יתערב לי בשר וחלב, אז חכמים אסרו אם זה יתערב בקר.
יתערבב.
נניח, אם אפשר להפריד, זה משהו אחר, נניח שזה נפל בקר, ואני יכולה להשטוף את זה. כן? או להוריד, או משהו כזה, זה לא. אבל אם זה יתערבב ממש ביחד, בקר, אז מה עושים? לא אוכלים, אלא אם כן יש ביטול בשישים. אם יש ביטול בשישים. אבל שזה הכל דרבנן. הנאה מה? מה הנאה? הנאה
מותר.
הנאה מותר. הנאה אין בעיה. בסדר? אז זה קצת יותר ברור עכשיו העקרונות. לא הכל, אנחנו לא פוסקים, אבל קצת יותר. כלי שני. מה זה כלי שני? הכלי שאלה והעבירו את התבשיל מכלי ראשון. זה כלי שני. עכשיו, מה השאלה לגבי כלי שני? יופי, האם הוא מבליע או מפליט או לא? גם בדיני שבת, אנחנו שואלים, כלי שני מבשל או לא מבשל? מבליע או מפליט, כלומר, יש העברת טעם או אין העברת טעם? כי החום הוא כבר פחות. ברור, ככל שאנחנו מעבירים מכלי לכלי גם בדיני שבת, אז החום יהיה פחות.
כאילו, אם אני
מעבירה מכלי ראשון... למה בטעות? לא זה, למשל, אני אגיד אחרת. את בישלת סיר עם בשר. רצית להגיש אותו לשולחן בשבת. לא, את לא מגישה עם הסיר. מעבירה את זה לקערה. עכשיו, הבשר נמצא בכלי שני. בסדר? זה פחות חם. טוב? אז נאמר ככה. כלי שני, אז האם הוא מבליע או מפליט, תלוי במידת החום שבו. זה תלוי במידת החום שבו. אם... החום שבו הוא יד נכוות או יד צולדת. יד נכוות זה יותר מיד צולדת, זה קביעה. בסדר? זה יותר מיד צולד. אם היד נכוות, אז הוא ממש נחשב מבשל. אז תלוי, כי יכול להיות שעברתי לכלי שני, וכבר עבר קצת זמן, או שזה כלי שני גדול והיה פתוח והיה זה, והוא התקרר קצת. אם זה יד צולדת, אז באמת יד צולדת, יש פה שתי דעות, יש דעה אחת שהוא לא מבליע ומפליט בכלל, כי זה גם כלי שני וגם יד צוללת, ויש דעה שזה רק מבליע ומפליט כדי קליפה, שזה רק חיצוני. אז לכתחילה לא מניחים בשר וחלב בכלי כזה, בכלי... זאת אומרת, בוא נגיד ככה, השאלה היא האם להניח בשר וחלב, אם אנחנו מניחים בשר וחלב, האם יש פה בישול? אם הכלי הוא חם מאוד, יהיה פה בישול של שניהם. אם הכלי הוא פחות חם, אז אם הנחתי אותם והם קרים, לא, אין פה בישול. אז אם זה יד נכוות והנחתי בשר וחלב שם, אז זה היה בישול. אם זה יד צולדת, מחלוקת, יש אומרים שאם זה יד צולדת בכלל לא מתבשל, יש אומרים שזה רק כדי קליפה. לכתחילה אנחנו מחמירים בה ואומרים כדי, שזה עוזר כדי קליפה, ואנחנו לא מניחים בו בשר וחלב, אם, או אפילו אם הוא יד צולט, לא מניחים בשר וחלב, בדיעבד, במקום הפסד מרובה, נוכל להתיר כאן. נכון, זה קצת היה מהר. עוד פעם. השאלה היא אם מותר לי להניח בכלי שני בשר וחלב. בסדר? אני מניחה, או אם הניחו בכלי שני בשר וחלב, האם זה נחשב היה מעבר טעם או לא מעבר טעם? בכלי ראשון היה, אם בשר וחלב היו בכלי ראשון, יד צוללת, ברור שהיה פה בישול. בסדר? בישול, אם זה היה בן יומו, אסור. בסדר? שמנו בשר וחלב בתוך הכלי. עכשיו שמנו בשר וחלב בתוך הכלי השני. כלי שני. בסדר? עכשיו זה לא על האש. אז היינו יכולים להגיד, זה לא בישול. בסדר, אנחנו אומרים ככה, אם זה יד נכוות, זה כמו בישול, כי זה יד נכוות, זה חום. זה חום כמו, כאילו, בעצם כמו כלי ראשון. אם זה יד צולדת, שזה פחות, 45, יש אומרים, זה בכלל לא, בכלל לא היה מעבר טעם ביד צולדת. ויש אומרים, לא, היה מעבר טעם כדי קליפה. אז איך התחיל אנחנו לא שמים, אנחנו נוהגים כמו כדי קליפה ולא שמים. בדיעבד, אם שמו בו, אז במקום של הפסד מרובה וכל זה, אז זה מספיק הדחה. מספיק לשטוף את זה וזהו. היה שם חלב, היה בשר, כמו בקר בעצם, בדיעבד, אם זה כבר נעשה, תדיח את הבשר וזה יהיה מותר. כי למה? כי בעצם כלי הוא גם כלי שני והוא רק יד צולדת, אז זה לא היה בדיוק בישול עד הסוף, יש דעה שמכילה, שני דברים מצטרפים להקל, מספיק שתרחץ את זה. עוד פעם, אני לא מניחה שאחרי שהסברנו את זה, כולם זוכרות ישר את כל הפרט פה בכלי שני, אבל מה אנחנו כן יוצאות? עוד פעם, שכלי ראשון ששמו בו את שניהם, ברור שהיה בישול. אם זה כלי בן יומו, הכי חמור הכל זה. גם אם נשפח ולמטה חם, אם זה הכי חמור. אם הלמטה קר, פחות חמור. אם זה כלי שני, תלוי מה דרגת החום. בסדר? זה פחות יותר אפשר. מה לגבי טיפת חלב שנפלה לתוך סיר בשרי? אני לא מפרטת, אני אומרת, זה סוגיה של מה תלוי עם החתיכה, אם נפלה על חתיכה שהייתה בתוך רוטב, לא בתוך רוטב, אם היו כמה חתיכות, אם זה יתערבב, זה סוגיה שלמה, שוב ספר הכשרות, אם הייתי נותנת שיעור שלם כל השנה רק על בשר וחלב, הייתי מעריכה כאן. כאן אני אצור. צליה וטיגון כבר דיברתי בהתחלה שיש אומרים שזה דאורייתא, יש אומרים שנכון מחלוקת, דיברתי על זה ממש בהגדרת מושגים פעם קודמת. ואני עוברת עכשיו לדרגה הכי פחות חמורה מבחינת חום, והיא בחזקת לא כלי שלישי, אלא בחזקת בשרי ובחזקת חלבי. קוראים לזה נת בר נת, או נותן טעם בר נותן טעם. אנחנו רק נתחיל כי אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל אנחנו נסתכל בתרשים, בדף השני של התרשים. בסדר? יש לכם את זה?
כן.
זה למטה שם, בצד שמאל. הגדרת נותן טעם, בר נותן טעם. בראשי תיבות קוראים לזה נת, נונטט, בר נת. בסדר? או, מילים אחרות אפשר לרשום ליד זה, בחזקת בשרי, בחזקת חלבי. זה המקרה. אז בואו, התרשים פה הוא כן חשוב. תסתכלו למטה למטה, קודם ממש נתחיל עם הלמטה למטה, מצד ימין הולך לשמאל. יש לנו ככה, הסיפור הוא כזה, יש לי כלי חדש, חדש, קניתי, טבלתי אותו טבילת כלים, כלי חדש לגמרי. בישלנו פה פעם ראשונה חלב. מה קרה לכלי? הוא בלה חלב והוא נהפך לטעם חלבי, לכלי חלבי. והוא נקרא, תראו בתרשים, נותן טעם ראשון. הטעם הראשון זה טעם, כן, נבלע בו טעם חלב, עכשיו הוא יעביר את הטעם שהוא בלע. הוא נותן טעם ראשון, רואים פה בחץ טעם ראשון, עכשיו גמרתי, בישלתי בו חלב, רחצתי אותו פיקס. הוא נקי. עכשיו אני רוצה לבשל בו מים, או תפוחי אדמה, משהו פרווה. מה יקרה? הוא יוציא את הטעם החלבי שהוא בלע, תראו בתרשים, וכתוב שם טעם ראשון, וייתן את זה לתוך המים. בסדר? המים האלה הם לא ממש מים חלבים, הם בולעים טעם חלבי אבל קלוש. למה? כי הטעם קודם נבלע בסיר, ואז יוצא מהסיר, ואז עובר לפרווה, ואז הפרווה הזה, נגיד המים האלה, או התפוחי האדמה האלה, נחשבים בחזקת חלבי, או מילה אחרת, הם נותן טעם שני. כלומר, הם יש בהם טעם חלבי, אבל הוא מאוד קלוש. לכן זה מה שאמרנו, שזה משנה מאוד לדין. זה משנה מאוד לדין, כי אם, למשל, בישלנו אותם, שאלה אם מותר לבשל, אבל אם יהיה מותר לאכול את זה יחד, אם צריך להמתין שש שעות, או אם צריך, אם מותר לאכול בכלים ההפוכים, ברור שזה יהיה הכי קל. למה? כי דין תורה אסור, העברת טעם חמורה, זה רק בבישול, בכלי ראשון בין יומו. זה כל כך התרחק, אז לכן זה יהיה הרבה הרבה יותר קל. בסדר? מה זה? לא כתוב, וזה מצוין שלא כתוב, כי אנחנו תכף נחלק אשכנזים, ספרדים וכו'. אני רוצה קודם הבנת המקרה. אתם רואים כאן את החיצים. המאכל שמבחינתנו בחזקת בשרי או בחזקת חלבי, או מילה אחרת, נותן טעם בר נותן טעם, זה מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי או בכלי חלבי. עוד פעם, מבחינתי בחזקת בשרי, בחזקת חלבי, זה מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי או בכלי חלבי. נכון, 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 מצוין. הנותן טעם ראשון זה יהיה הכלי, והנותן טעם שני זה יהיה המאכל.
חייב לבוא עם מים,
ואם
זה בלי מים,
לא המים, במקום המים, תפוחי אדמה.
ואם אני
מתגנת... זה גם אותו דבר, אותו דבר. מבחינת חזקת בשרי חלבי זה אותו דבר. עכשיו בואו נסביר רגע. יש לנו בעצם שני סוגים של נת ברנת. נת ברנת נותן טעם, ברנת נותן טעם. יש סוג אחד שהוא תמיד אסור, ו... טוב, בסדר. בסדר. תודה.